ט' בשבט תשע"ב, ערב ראש חודש אדר, ואנחנו היום נעסוק בנושא מאיים, מלחמת גוג ומגוג. מה זה מלחמת גוג ומגוג? הרי יש הרבה דמיונות, אפוקליפסות, כל מיני מחשבות כאלה על אחרית ההיסטוריה, סוף העולם, מה יהיה? אז קודם כל צריך לדעת על מה מדובר. מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה המוזכרת בנביא יחזקאל, בפרק ל"ח של ספר יחזקאל. אז על מנת לדעת על מה מדובר, ניקח את ספר יחזקאל. תנ"ך אחד יספיק לי. תודה רבה. יחזקאל זה בתנ"ך. כן, כן, כן. פעם רצו להוציא אותו מהתנ"ך, אבל... כן. פרקים למד ח' ולמד ט'. ויהי דבר השם אליי, לאמור, בן אדם, שים פניך אל גוג, מלך המגוג, נשיא ראש משך ותובל, והנבא עליו. כלומר, היו, כנראה שבימיו של יחזקאל, היה בין השבטים הצפוניים, בצפון המזרח התיכון, אולי בערבות רוסיה, היו מלכים בשמות האלה. היה מלך בשם גיגס, שמוזכר על ידי היוונים. כן, שפחות או יותר מהתקופה הזאת, היה באזור אסיה הקטנה. אם כן, מלכים בשם הזה, אנחנו מניחים שמבחינה היסטורית היו מלכים כאלה. אבל הגוג הזה שמדובר עליו, איננו הגוג של זמנו של הנביא, אלא איזה גוג עתידי. בואו נראה. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, שים פניך אל גוג, ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל ונבא עליו. אם כן, יש ארץ ושמה מגוג, וראש השבט הזה, ראש הארץ ההיא, שמו גוג. ואמרת אליו, כה אמר השם אלוהים, הנני אליך גוג, נשיא ראש משך ותובל, ושובבתיך ונתתי חכים בלחייך והוצאתי אותך ואת כל חיליך, סוסים ופרשים, לבושי מכלול כולם, קהל רב, צינה ומגן, תופסי חרבות כולם. כלומר, אנחנו מדברים פה על צבא שרוכב על סוסים, שזה הרכב המהיר של התקופה שבה הנביא מדבר. אכן, היו פלישות של שבטים סקיטים, מה שנקרא, באותם הימים, שהגיעו לפעמים גם עד ארץ ישראל, אפילו העיר בית שאן הפכה להיות מושבה סקיטית באותם הימים, ולכן קראו לבית שאן בימי קדם בשם סקיטופוליס. כן? כלומר, עיר הסקיטים. ארץ גוג, אין ארץ כזאת.
אבל אתה אמרת, לא?
לא, אני לא אמרתי.
לא, אמרת שיש ארץ שנקראת גוג?
אני לא אמרתי שיש ארץ שנקראת גוג. אני פעם שלישית אומר לך.
אולי לא שמעתי.
זה בטוח שלא שמעת נכון. בסדר? מה? בסדר, אוקיי. אז אם כן, אותו גוג, שבא, כפי שאמרנו, מהארץ הנקראת מגוג.
ארץ נקרא מגוג.
מגוג, לא גוג. אמרת שיש ארץ בשם גוג. אני אומר פעם חמישית, אני לא אמרתי שיש ארץ בשם גוג.
מגוג.
מגוג, כן. בסדר, זה מה שאני אמרתי. בסדר, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. גם לי יש חסרונות, זה בסדר. כן. אז אם כן, מדובר פה במדינה רחוקה, והוא מוסיף כאן פרס, קוש ופוט איתם, כולם מגן וחובה. מה עושים? פוט, קוש, מדינות אפריקאיות, יחד עם קוש ועם פרס. כלומר, זו מלחמה גדולה. גומר וכל אגפי, איפה זה גומר? גומר זה באזור של האזרבייג'אן, של ארמניה. בית תוגרמה, ירקתי צפון, זה באזור הקווקז, ואת כל אגפיו, עמים רבים איתך, הרבה הרבה עמים, כלומר שקואליציה שלמה שהולכת עם אותו מגוג, הוא כנראה דמגוג, היקון, ואכן, אגב, גוג ומגוג, בגימטריה כמה זה יוצא? חישוב מהיר, נו. גוג ומגוג.
62.
מי מוסיף?
51.
52.
52.
64.
פעם ראשונה.
אני אמרתי כמה פעמים, גוג ומגוג. 70. זכה. מי שברך אבותינו. כן. אז גוג ומגוג בגימטריה 70. מה זה מזכיר לנו המספר הזה? 70 אומות העולם. כלומר, זאת מלחמה עולמית, אם נלך לפי הגימטריה. על כל פנים, לפי מה שכתוב כאן בנביא, הרבה הרבה עמים מצטרפים לדבר הזה.
אבל הרב, יש כאלה שהם לא יזכנו, תגיד מדינות כמו עכשיו,
אזרבייג'ן,
או מדינות כאלה שאין כוח.
אני לא יודע, אני בינתיים קורא את הנביאים. כן? היקון. ואכן לך, אתה, וכל קהליך, ניקלים עליך, והיית להם במשמר. מימים רביד תיפקד, באחרית השנים תבוא, כלומר מדובר במשהו עתידי מאוד, מבחינתו של הנביא, אל ארץ משובבת מחרב. מה זה משובבת מחרב? מה זה משובבת? משובבת הכוונה שהיא שווה. זה ארץ ששווים אליה. כן, מחרב. כלומר, אחרי שהיה חרב, שבו אל הארץ. מקובצת מעמים רבים. כלומר, מדובר שהמלחמה הזאת תהיה אחרי שאל הארץ הזאת התקבצו מכל העמים. על הרי ישראל, אשר היו לחורבה תמיד, והיא מעמים הוצאה. כן, כלומר, הנביא מדבר שהארץ הזאת הוצאה מכל העמים.
תזכיר מה זה הוצאה מכל העמים?
מלשון לצאת. הוציאו אותה, הוצאה. כן? וישבו לבטח כולם. כלומר, מדובר, אם כן, במצב שבו עם ישראל חוזר אל הארץ מכל העמים, והם יושבים לבטח, ואז גוג מחליט להגיע לארץ ישראל. ועלית, כשואה תבוא, כענן לחסות הארץ תהיה, אתה וכל אגפיך, ועמים רבים אותך. כה אמר אדוני אלוהים, והיה ביום ההוא, יעלו דברים על לבביך, וחשבת מחשבת רעה, ואמרת, העלה אל ארץ פרזות. אבו השוקטים יושבי לבטח כולם, יושבים בעין חומה, ובריח ודלתיים אין להם, לשלול שלל ולבוז בז, להשיב ידיך על חורבות נושבות. כמו חורבות, שבסוף ישבו אותם. ולעם מאוסף מגויים. מה השאלה?
לא, מה השאלה?
ישבו אותם, כן? סטל.
כן.
ולעם היה יותר טוב אם יחזקאל להם לדבר באנגלית. למה הוא לא עשה את זה? למה הוא לא עשה את זה? ולעם מאוסף מגויים, עושה מקנה וקניין, יושבי על טבור הארץ. שווה ודדן, וסוחרי תרשיש, וכל כפיריה יאמרו לך. אמרו לך, הלשלול שלל אתה בא, לבוז בז יקלת כי עליך, לשאת כסף וזהב, לקחת מקנה וקניין, לשלול שלל גדול. ביום לכן ינבא בן אדם, ואמרת לגוג, כה אמר אדוני אלוהים, הלא ביום ההוא בשבט עמי ישראל לבטח, תדע. ובאת ממקומך, מירקתי צפון, מהצפון הרחוק. אתה, ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם, קהל גדול וחיל רב, ועלית אל עמי, על עמי ישראל, כענן לחסות הארץ, באחרית הימים תהיה, ואביא אותיך על ארצי, למען דעת הגויים אותי, ויקדשי וך לעיניהם גוג. טוב, מה הוא רוצה? מה זה הסיפור הזה? כן, מדברים פה על משהו כזה גרנדיוזי, נכון? המון עמים באים מכל העולם כולו להילחם על הרי ישראל אחרי קיבוץ גלויות. בשביל מה? כן? כלומר, אומר הרמק, רבינו משה קורדוברו, אחד מגדולי המקובלים בצפת במאה ה-16, אומר שכאשר תשוב המלכות לישראל, יהיו גויים שלא יאהבו את זה. לא יאהבו את זה שהמלכות חוזרת, ואז יעשו קואליציה עולמית נגדנו. אבל מה המטרה? כלומר, זה שזה מה שהם רוצים, הם רוצים להשמיד אותנו. טוב, זה אנחנו יודעים שגויים שונאים אותנו, נכון? זה לא חדש. גויים שונאים, זה חדש? לא חדש. אבל השאלה, בשביל מה הם עושים את זה? כלומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה בזה? אז כאן יש איזה רמז קטן, למען דעת הגויים אותי. ויקדשי בך לעיניהם גוג. כלומר, שיצא מזה קידוש השם. מעניין. קידוש השם צריך דווקא על ידי מלחמה עולמית? מי אמר? אולי לא צריך. נכון? שאלה טובה, לא? טוב. כה אמר, נמשיך, יש כמה פסוקים. אני מצטער שזה ארוך, אבל זה הנביא דיבר באריכות. אז אם יש לכם תלונות, תשלחו פקס ליחזקאל. בעברית או באנגלית? תלוי. אתה אמרת שבגלגול הבא זה יהיה באנגלית. כה אמר השם אלוהים, האתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הנביאים בימים מהם שנים להביא אותך עליהם. והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל, נאום השם אלוהים, כלומר הקואליציה תגיע עד ארץ ישראל ממש, תעלה חמתי באפי. מעניין. איפה זה יהיה? הקדוש ברוך הוא יכעס. כן. My fur will go up in my nose. כן. טוב. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תהליך המתי. אבל איפה זה יהיה בדיוק? כן, כדאי לדעת. כלומר, לבוא, לתפוס מקום כדי לראות. נכון? זה מעניין. לדעת באיזה אזור זה יהיה. האמת היא שהנביא כאן אומר לנו שנביאי ישראל לפני כן כבר דיברו על זה. הוא מדבר על נביאים קדמונים. על מי יחזקאל יכול לדבר? ודאי לא על נביאים של דורו. על נביאים קדומים יותר. זכריה זה הרבה אחרי יחזקאל. ירמיהו זה בן דורו. אני מחפש קדומים יותר. שמואל, האבות. יש לכם עוד הצעה? משה. הנה, משה בוודאי דיבר על זה. כתוב שבפרשת, וזאת הברכה, פרשה שחותמת את התורה, כתוב שהקדוש ברוך הוא מראה לו את כל הארץ, נכון? את הגלעד, הדן, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת ארץ יהודה עד הים האחרון, ואת בקעת יריחו, מראה לו את כל הארץ. חז"ל אמרו, מה זה הנבואה הזאת שבה הוא מראה לו את הארץ? הוא מראה לו מאורעות עתידיים. והוא כולל בזה את בקעת יריחו. ואומרים חז"ל, הראה לו את גוג ואת כל המונו שעתידים ליפול בבקעת יריחו. אז מי שמעוניין, שיזכור איזה צימר שם באזור של מצפה יריחו, שם יישובים מסביב. כן, שם, כן, כדי לראות מגבוה. כן, אתה לא צריך להיות שם בזמן שזה קורה, אתה פשוט מגבוה, עם משקפות, אתה רואה איפה זה עתיד להיות.
מה?
המטוס. תראה, לך תדע אם כדאי להיות עם מטוסים בשלב הזה. טוב. ובקנאתי, באש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא, הנה, אתה רואה למה לא כדאי להיות עם מטוס? אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. ורעשו מפניי דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה וכל הרמס הרומס על האדמה וכל האדם אשר על פני האדמה ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ טיפול. אז זה לא... אולי דווקא כן כדי להיות במטוס. כן? וקראתי עליו לכל הרי חרב נאום אדני אלוהים, חרב איש באחיו תהיה, ונשפטתי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אל גביש, אש וגופרית המתיר עליו ועל הגפה ועל עמים רבים אשר איתו. ומה תהיה התוצאה? והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני השם. עכשיו, על זה, על הפסוק הזה, נוסד הקדיש. כן, אנחנו מתגדל והתקדש שמרבה מתכוונים, אל תהיינו אמן, זה מבוסס על הפסוק הזה. כלומר, שיתקיים הפסוק שנאמר במלחמת גוג ומגוג, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אשם. הפסוק, והתגדלתי. והתקדישתי. ונודעתי. I will be known. לעיני גויים רבים.
לעיני.
כן, לעיני.
עיני.
מה?
לראות. לראות.
לעיני גויים רבים. וידעו.
וידעו. כן, תנאו.
כן, כי אני השם. נו, אז מה לא ברור? זה בעברית ברורה, בצליחה.
לא, אבל אמרת מה
זה. זה בסדר.
טוב. תודה רבה.
אין בעד מה.
חן חן
לך, בבקשה. אם כן, יש פה איזו מטרה. המטרה היא ידיעת השם האוניברסלית. האמת היא שזה כלול בתוכנית של מה שאנחנו אומרים בכל יום באהבה. נכון? בכל יום פעמיים באהבה אנחנו חייבים לומר את הפסוק שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, שמהו התוכן שלו. רגילים לומר, מה זה השם אלוהינו השם אחד? שזה הכרזת האמונה המונותאיסטית, נכון? להגיד שהיהודים מאמינים באל אחד. אבל אם תשימו לב, הפסוק לא אומר את זה. כן? מה הפסוק אומר? שמה ישראל השם אלוהי?
נו.
נו. איזה נו?
נו.
שנו זה נו. של עם ישראל. משמע שהוא לא אלוהי הגויים. אז איפה המונותאיזם? רגע, אני מדבר על החלק הזה של הפסוק. השם אלוהינו, אומר רש"י, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. אז קודם כל, אתם רואים שבאותו פסוק שמכריז על האמונה של היהדות, יש שלילה, לכאורה, של המונותאיזם, חס ושלום.
כי ברור, כי בהתחלה לא היו שום דת, כאילו
שום... קודם כל, אנחנו בקושיה. כן, יש לנו סבלנות להישאר בקושיה עד שנמצא את התשובה. אבל אנחנו לא ממהרים לשום מקום. כן, אנחנו, כי יותר טוב קושיה טובה מאשר תשובה צולעת. בסדר. אז שמה ישראל, אומר רש"י, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. השם אחד, עתיד להיות אחד לכל הגויים. שנאמר, כי אז האפוך אל עמים, זה פסוק בצפניה. פרק ג' פסוק ט'. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. ונאמר, וזה פסוק בזכריה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, אתם מבינים שההכרזה שמה ישראל איננה הצהרת אמונה, אלא היא תוכנית אופרטיבית עם דינמיקה היסטורית. כלומר, זו תוכנית שמתכוונת להגיע לאיזשהו מקום עתידי. כלומר, השם אחד זה לא נתון, השם אחד זאת המטרה. בסדר? מתי זה מתקיים? במלחמת גוג ומגוג, כשידעו כי אני השם. גויים רבים ידעו. בסדר? אני עוד לא יודע מה זה מלחמת גוג ומגוג. אז כלומר, יש פה הרבה מאוד נתונים, אבל לא הכל ברור עדיין, נכון? ואתה, בן אדם, ינבא על גוג ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך גוג, נשיא, ראש, משך ותובל, ושובבתיך, ושישתיך, ועליתיך, וירקתי צפון, ואביאותיך אל הרי ישראל, הרי ישראל, והיכיתי קשתך מיד שמאלך, וחיציך מיד ימינך אפיל, על הרי ישראל תיפול. אתה, וכל אגפיך, ועמים אשר איתך, לעת ציפור כל כנף, וחיית השדה נתתיך, לאוכלה. על פני השדה טיפול, כי אני דיברתי עם השם אלוהים וכו' וכו'. יש פה עוד הרבה פרטים, כן? ואני לא אקרא את כולם, כי אני חס עליכם, ואני גם מאמין שאתם יודעים לקרוא בעצמכם. כן? אז קראנו בערך חצי מהנבואה על גוג, ואתם את החצי השני תקראו בזמנכם החופשי. עכשיו, נסה להבין את הסיפור הזה. האם המלחמה הזאת, שמדובר עליה כאן, חייבת להתרחש? אתה אומר לא. ואני שואל, מדוע אתה אומר שהיא לא חייבת להתרחש? הרי זה נביא, הנביא אומר לך שזה יהיה.
בהחלט.
אז למה אתה אומר שזה לא יכול להיות? שזה יכול לא להיות?
כי אנחנו חיים בתקופה, ברוך השם, שאנחנו לא נביאים.
כן, אבל אני שואל על הנביא. הנביא אמר שזה יהיה. איך אתה אומר שיכול להיות שזה לא יקרה?
אז אני מנסה להסביר. יכול להיות שאני טועה, ברוך השם.
דבר, דבר. אל תחת. אל תחת. דבר כאוות נפשך.
אני רוצה להגיד דבר פשוט, כי אם דבר כזה חס ושלום יקרה, מה שכל... אתה רואה היום, העולם יחרב. ממש. כי אנחנו הגענו לדברים כאלה אדירים במדע, בידע, ביכולות, בזה. אנחנו אולי זכינו לפני הקמת המדינה לראות חלק ממה יכול לקרות.
כן, בוודאי, מה שאתה אומר שזאת מלחמה איומה אם היא תתרחש. כי עם האמצעים הטכנולוגיים שיש לנו היום, לך תדע לאן זה יגיע.
נכון.
כן, בבקשה.
הרמב"ם כתב שנבואה רעה לא חייבת להתרחש. מצד שני, אם אתה אומר שיתגדל שם השם, אז האם זה נבואה רעה?
כן, נקודת הספק. כי הרי מצד אחד, נפסק להלכה, במיוחד על ידי הרמב"ם, שנבואה של פורענות אינה חייבת להתרחש. וזאת נבואה של פורענות, מלחמה בסדר גודל כזה, ודאי שזו פורענות. מצד שני, אתה אומר, התוצאה היא ממש חיובית, שיהיה קידוש השם עולמי, התאחדות של האנושות והכל. אז אולי זה לא פורענות, ואז זה חייב להתרחש. אז אני הייתי רוצה להכריע בספק שלך. אם אנחנו נביא את העולם למצב של קידוש השם עוד לפני המלחמה, אז היא לא תהיה. זאת אומרת, הנבואה של פורענות איננה מתרחשת אם התוצאה הרצויה שלה מושגת בלי זה. והרי אין מניעה שתושג המטרה בלי זה. השאלה היא איך עושים כדי שהיא תושג. אז הדרך המתבקשת זה לקיים את הציווי שלנו, נכון? שהוא ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, להתחיל להשפיע את המסר האוניברסלי של היהדות בעולם כולו וכדומה, נכון? וזה בהחלט אפשרי, במיוחד שעכשיו חזרנו לארץ ישראל, ואנחנו כמדינה, יש לנו, אנחנו חלק משמעותי במשפחת העמים, ואז אנחנו יכולים כבר לקחת את המיקרופון ולשדר לעולם כולו, שדבר השם יוצא מירושלים, ואנחנו מצפים מהם כך וכך דברים, שבע מצוות בני נוח, ועוד כמה דברים חשובים, ואז יהיה נחמד, נכון? לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ימידו עוד מלחמה וכו'. השאלה אם אנחנו עושים את זה. יש כאלה בתוכנו שעושים את זה, כן? ובמידה מסוימת, יש התעוררות היום בכל כדור הארץ, אני באתי במגע עם גויים מכל כדור הארץ, שבהחלט המסר הזה כן מדבר עליהם. אז אולי אפשר למנוע את מלחמת גוג ומגוג, אם אנחנו נעשה את העבודה כמו שצריך. ואפשר היה לומר שמבחינה מסוימת מלחמת גוג ומגוג היא אבסורדית. כי איך זה יכול להיות שהאנושות שקיבלה כל כך הרבה טוב מעם ישראל, תחליט יום אחד פתאום להפוך את אורה ולהיות נגד עם ישראל. הכיצד? האמת היא ששאלה זו נשאלה כבר בתלמוד. אז יש לי פה 40 מותקים, ואחד אני לוקח לעצמי, של צילום של סוגיה במסכת ברכות שדנה בשאלה הזאת. אז אני לא יודע אם יש לי כולם, אבל קחו לכם, חלקו. תסתכלו, זה לקוח ממסכת ברכות דף יוד. אני קורא בשורה העליונה. למה זה לקוח מעניה? כלומר, הפירוש של הרב קוק על אגדות התלמוד, בכרך הראשון של מסכת ברכות, עמוד 50. אז השורה העליונה אומרת כך. למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? מה זה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? התלמוד מבין שפרק ב' בספר תהילים מדבר על מלחמת גוג ומגוג. ופרק ג' בספר תהילים מדבר על מרידת אבשלום בנו של דוד נגד דוד. נכון? איפה כתוב מלחמת גוג ומגוג בפרק ב' של תהילים? למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. אז זה שבה מדובר על מלחמה שמלכי הגויים נאספים נגד השם ונגד משיחו. מה זה משיחו? שהקדוש ברוך הוא מלך ישראל. כן? כלומר, הם מתנגדים למלכות ישראל. משיח זה לא דמות אחת. משיח זה כל מי שהוא מולך ומשכו אותו בשמן המשחה. זה יכול להיות המלך המשיח, אבל באופן כללי, מלך ישראל נקרא משיח. וגם דוד המלך היה נקרא משיח אלוהי יעקב וכו'. זה לא כמו במיסטיקה הנוצרית, שזה אישיות ספציפית. יש גם מלך מישראל, אבל הרבה יכולים להיקרא משיחים. על כל פנים, הגויים באים להילחם, ומיד אחר כך, אחרי הפרק הזה, יש פרק ג'. פרק ג' אומר, מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום בנו. אם כן, יש קשר בין מלחמת גוג ומגוג לבין המרד של אבשלום. מה הקשר? זה מה ששואל התלמוד. למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? שאם יאמר לך האדם, כלום יש עבד שמורד ברבו, איך יכול להיות שגוג ומגוג ימרדו ברבם? רבם זה עם ישראל, שהוא הרב של העולם כולו. אנחנו לימדנו את כל העולם כולו, אמונת השם, מוסר וכדומה. אך אתה אמור לו, כלום יש בן שמורד באביו, אלא הווה. באמת קרה דבר כזה. אחי נמי, הווה, אז גם זה יכול להיות. טוב, מה פירוש הדברים? כאן אני מבקש שנקרא ביחד את דבריו של הרב קוק. פסקה קוף קף וו. תכונת מלחמת גוג ומגוג, כפי המבואר במזמור למה רגשו, מזמור ב' של תהילים, היא כי התעוררו עמים רבים להתקומם על אורם של ישראל ודעותיהם, שיסוד הכל הוא דעת האלוהים שישרישו ישראל והאירו בה את כל העולם כולו, על השם ועל משיחו. כלומר, תהיה התנגדות לעם ישראל, לא רק בגלל שעם ישראל הוא מדינה פוליטית שיש ניגודי אינטרסים איתה, אלא גם בגלל מה שאנחנו מייצגים בתרבות האנושית. ובאשר, לפי סדר ההתפתחות האנושית, נראה הדבר שכבר קנה הרעיון הנשגב של דעת השם את לב כל העמים המשכילים. תשאל כל עם משכיל, האם דעת אלוהים זה מדבר אליו? התשובה היא, כן. ואיך תתהפך כחומר הדעה המוסרית הנעלה הזאת, עד שנצטרך לזה יד השם גלויה על ידי ישועתם של ישראל, כאמור, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים. זה פסוק באיזה ספר? יחזקאל. כלומר, זה דבר מאוד תמוה. למשל, אני זוכר שככה מספרים, שבשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה, באירופה האמינו שהגיעו לתקופה מאושרת, שבה המוסר והתבונה שולטים בעולם, ובעצם נגמר העידן של המלחמות. ואז במה האליטות בילו את זמנם? בשמיעת מוזיקת חדר של איך קוראים לו? שופן? ובסלונים של ברלין, וינה, פריס, פטרבורג. ותוך כדי נשיקת ידי העלמות ודיבורים בפילוסופיה גרמנית. נכון? ואמרו, העולם יהיה עולם יותר טוב. מלחמה? מי רוצה מלחמה? ככה אמרו ב-1914, עוד חודש לפני המלחמה. אחרי חודש, כל אותם אנשים עדינים יוצאים מן המחפורות, מתחילים לראות אחד על השני. כן, זה דבר תמוה מאוד. איך זה יכול להיות? מה הביא את זה? יש איזה משהו ברברי שפתאום פרץ? צריך להיות הסבר לזה. אז גם פה, אומר הרב, איך יכול להיות אחרי כל הטוב שעם ישראל עשה לעולם, ואני מוסיף, אחרי השואה האיומה שעם ישראל עבר, איך פתאום כל העולם כולו מתכונן מחדש למלחמה נגד הערכים שעם ישראל מייצג? זאת הקושיה. על כן נאמר לו, כי הרוח משחית הציבור בעמקי האנושיות ברוח האדם, אין לשום לו גבול וסדר. ולפעמים יוצא הכוח המוסרי מסדרו הרגיל הטבעי ופורץ גבוליו, עד שעמים רבים נטעים והולכים בנתיבות לא אור. כלומר, אתה לא יכול לדעת, הדינמיקה הקבוצתית בנויה באופן כזה, שהברבריות יכולה לחזור לעולם. עד מתי? עד שימצא כוח אלוהי, מחזיק ומאיר מחשקים לנצח. במילים אחרות, זה נכון שבתרבות המערבית קלטו הרבה מהאור של עם ישראל, אבל קלטו אותו לא בצורה לגמרי נקייה. זה עבר דרך כל מיני מסכים, כשגדול המסכים הוא כידוע הנצרות, ולכן הדברים מגיעים בצורתם הלא שלמה. קצת מלוכלכת, או קצת הרבה. ולכן אין ערובה, אין ביטחון שלא יתפרץ מחדש הצד הנגדי. והראיה על אפשרות מהפכה היסטורית בדעה מוסרית היא מרידת אבשלום. כלום יש בן שמורד באביו שהוא חוץ לטבע וליושר. עכשיו זה לא סתם, אבשלום הוא מרד נגד מלך, אבל איזה מלך?
אבא שלו.
מי זה אבא שלו?
דוד.
נגד דוד המלך, מלך כל כך טוב, אפשר למרוד? ולא עוד, אלא שהוא שכנע את כל העם ללכת איתו. איך כל העם לא הבין שזה ממש לא במקום? אם זה המלך רשע, אפשר להבין. אבל דוד הוא לא מלך רשע, הוא הביא ניצחון גדול לעם ישראל ושפט בצדק. ויותר יגדל הפלא על העם הגדול. איך יימשך אחר מקרה מרגיז לב ומאופך מסדרי המוסר הטבעיים כמו? אלא, הווה, באמת זה קרה. ובשעה שהייתה מהפכה כזאת מצויה, נמצאו כל הסיבות ששלטו על הרעיונות, שאנחנו משתוממים על זה, איך נהייתה כזאת. כלומר, בזמן המרד, כל עם ישראל היית נכנס לכל בית בארץ ישראל, ואתה שואל למה אתם מורדים בדוד, ולכולם היו הסברים, נומקים, מסודרים, ודאי, כך וכך וכך וכך. כן? כלומר, יש משהו קמפיין של שטיפת מוח, מספר חודשים לפני הפעולה. כן? למשל, הרשע הזה, סטלין, ימח שמו וזכרו, כשהוא רצה לחסל קבוצת אנשים שהוא ראה בהם את האויבים שלו, הוא לא היה מחסל אותם מיד, היה מכין במשך 6-8 חודשים את העיתונות ואת כל כלי התקשורת, כדי להסביר שאלה שמה הם אויבי העם. ואחרי שהדבר הזה היה ברור לכולם שאלה הם אויבי העם, אז היה קל לחסל אותם. אז כך גם מימי אבשלום, היה קל מאוד, אחרי שאבשלום עשה עבודת שטח מעמיקה, להפוך את לב כל ישראל. הכנה מהווה, ולכן גם זה יכול להיות, שאחרי ההתאזרחות של המושג האלוהי בעולם על ידי ישראל, בכל זאת, כל זמן שאינו בתהרתו לגמרי, ואינו נשען על היסוד המבורר של עבודתם של ישראל ונצחיותם, הוא רפה ועומד להתמוטט. כלומר, כל זמן שזה לא בא מן היהדות בתהרתה, אז הציור של דעת אלוהים שיש בעולם מוכרח להיות בניגוד כלשהו עם הציור הישראלי. עד שיתמוטט באמת. מה? כן. סליחה? כנראה. עד שיתמוטט באמת והסתערו רוחות רבות ורעות להפיצו. הרי הסיפור של דוד המלך זה לא סתם קרה. נתן הנביא אמר לו למה זה קרה. הסיפור של בת שבע, נכון? עד שיהיה שכלול האנושיות מוכרח לבוא בהשלמתו על ידי גילוי יד השם ובבחירתו בישראל. כאשר היה בהתחלת ההופעה האלוהית, שעל זה נשמח, השם אמר אליי, בניעתה, אני היום יליטיך, שמהלך הסוף והחותמת יהיה כמהלך ההתחלה והפתיחה של אור האלוהי. וההיסטוריה בכל גווניה תיתן עדותה על הצורך הגדול שיהיה בזה, ליישב דעתם של בני אדם ולהעירם באור אמת וקיים לעד. כלומר, יהיה איזשהו צורך כזה של גילוי יד השם בעולם, ואז כולם יבינו שהאור בא מירושלים, כי מציון תצא תורה הוא דבר השם מירושלים. כלומר, דבר כזה הוא אכן אפשרי, ואנחנו יכולים לראות שסך הכל אנחנו במרחק היסטורי לא גדול מתקופה של שואה, ואחר כך תקופה שבה היה אהדה גדולה מאוד לעם ישראל, במיוחד אחרי מלחמת ששת הימים, והנה פתאום הכל מתהפך, והופכים את מדינת ישראל במדיה העולמי לרשע, למרכז הרשע. כן? עושים אותנו, אנחנו העם הצדיק ביותר בעולם, הופכים אותנו לעם הרע ביותר בעולם. אם כן, אנחנו רואים פה נתונים אפשריים למלחמת גוג ומגוג. האמת היא שאי אפשר לדעת מתי זה יהיה ואיך זה יהיה, כי מספר פעמים כבר היו תסריטים אפשריים למלחמה כזאת, אבל זה בהחלט אפשר. כן. כן. מי אנחנו ומה אנחנו, הקטנים, שנתעסק בשאלות עולמיות עצומות כאלה? ניתן לדברים להתגלגל, ובינתיים נעשה את המיטב מבחינתנו. יש פה שאלה. שאלתך מעוררת אצלי שאלה חדשה. אם אתה צודק בשאלתך, נראה שהקדוש ברוך הוא בזבז את הדיו שלו, וזה שהוא מסר בידינו את הידיעות האלה. בשביל מה הוא שלח לנו את הספר הזה? כן, הספר הזה מיותר לפי דבריך. אנחנו צריכים לבדוק את התולעים בחסה, ואנחנו צריכים לבדוק שאנחנו יודעים בדיוק כמה זה שיעור כזה התמצא לפסח, ואיך בדיוק לצאת ידי חובת קריאת המגילה ופורים שחל ביום שישי, וכל השאר תעזוב. זה שאלות לא חשובות, ריבונו של עולם הוא זה שיטפל בזה, תעזוב. כן, יש רק בעיה אחת, שזה נמסר בידינו כדי שניקח אחריות על ההיסטוריה. אם אנחנו לא מבינים את המפתח של ההיסטוריה, במיוחד בעקבות העובדה שהוא נמסר בידינו, אז אנחנו פושעים כלפי האחריות שלנו. אנחנו צריכים לדעת כיצד להתכונן. מה זה מחייב אותנו? מה שזה מחייב אותנו, לפחות מסקנה אחת מבקשת מהדברים שלמדנו, זה בין היתר לדעת שהגיע הזמן לטפל בממד האוניברסלי של היהדות. לרב שלום, לפתחו של חודש אדר, אני מרשה לעצמי לספר בדיחה בקרב קהל הקדוש. הבדיחה, אגב, אני רוצה להגיד משהו. אם אתם רוצים להרוס בדיחה, תגידו משפטים כאלה. תקשיבו, יש לי בדיחה מאוד טובה לספר לכם, והיא מאוד מצחיקה. ברגע שאמרת את זה, איבדת 80% מן האפקט. טוב, עכשיו הבדיחה. האם פייגלין שפיצח את ה-DNA של הליכוד גילה שחסר שם קרומוזום? תודה על הכל. טוב, ובכן, האמת היא שמה תגידו, מה לי ולקרוא בדיחה שלא קשורה לנושא של השיעור? אבל זה כן קשור, כי הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא איננו צוחק, כן? אבל אמר רבי יצחק, אין צחוק לפני הקדוש ברוך הוא אלא אותו היום בלבד שנאמר, יושב בשמיים ישחק השם ילעג למו. מאיפה לקוח הפסוק הזה? מתהילים פרק ב' שמדבר על מלחמת גוג ומגוג. כלומר, מלחמת גוג ומגוג זה הזמן של התגלות הצחוק העליון, ולכן היה מקום פה גם לשאלה. בסדר. אם כן, הייתי רוצה קצת להיכנס יותר לפרטים. חשוב. מלחמת גוג ומגוג, כפי שאמרנו כאן, מפורטת במידה מרבה בספר יחזקאל. אבל האמת היא שהיא מוזכרת לא רק בספר יחזקאל. אמרנו בפרשת וזאת הברכה ברמז, ויש עוד מקומות, גם בספר תהילים, כפי שאמרנו, וגם בספר זכריה. בספר זכריה, פרק י' ד', יש וריאציה של המלחמה הזאת, וגם היא מאוד מעניינת. אולי נקרא כמה פסוקים. בפרק י' ד' של ספר... מה? אני לא אמרתי אחרת. כן. לא שמעת. בסדר. בספר זכריה, כפי שאמרנו, פרק י' ד'. גם פה, הנה יום בא לשם וחולק של הלך בקרבך ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. זה לא סימפטי מה שכתוב בהמשך. ונלכדה העיר. זה ביחזקאל לא כתוב.
מה זה נלכדה העיר?
תתפס, תכבש. ונשסו הבתים והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייקרת מן העיר. מן העיר. מאיזה עיר? בוא נתחיל עוד פעם את הפסוק. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר. בסדר? טוב. אז כתוב כאן, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייקרת מן העיר. מבחינת העברית זה לא מסודר. איך אני הייתי כותב? ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העיר לא תיקרת. כן, חצי עיר. מה יש חוץ מחצי עיר? יש חצי עיר. נכון? הוא יצא כתוב, ויצא חצי העם בגולה, ויתר העם לא יקרא את מן העיר. אבל אתה אומר, חצי העיר, ויתר העם.
מה שיותר קשה זה שעם, עם יושב בעיר או בארץ?
כן, זה גם לא ברור. אלא מה? מוכרחים לומר שזה מתאר מצב שבו העיר חצויה, אבל העם נמצא בחלק שנשאר תחת שלטוננו. אני קראתי בספרי היסטוריה וראיתי שזה קרה במלחמת תש"ח, נכון? כלומר, מה שכתוב כאן זה לא נבואה עתידית, בימי זכריה זה היה עתידי, אבל בימינו זה כבר התקיים, נכון? יצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יקרת מן העיר, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. ויצא השם ונלחם בגויים ההם, כי יום ילחמו ביום קרב. זה קרה מתי? במלחמת ששת הימים. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. מאיפה בא צהל לתוך העיר העתיקה? מאיזה חלק? מאוגוסטה ויקטוריה, נכון? מאזור הר הזיתים, נכון? משם פרצו לשער האריות. נכון? כתוב. יש המשך. ההמשך עוד לא קרה. ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. זה עוד לא קרה, אז זה יקרה. יש רק בעיה אחת, איפה הקו של החתך? כן, כלומר, אם אני מטייל באזור הר הזיתים, יש לי בעיה. אם אני מגיע לקו, כדאי ללכת מהר. ילך תדע, אולי עכשיו זה ייפתח. נכון? אבל יש על זה פתרון. כנראה שיש סימון על המפה איפה זה נמצא. יש שמה, בקו ישר ממזרח למערב, שלוש כנסיות, אחת אחרי השנייה. אז אולי זה שם. על כל פנים, מישהו עובר שמה, שיזדרז. כן. ואז יש הרבה דברים. ונסתם גהרי, כי יגיע גי הרים אל הצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרש במעוזיה מלך יהודה, ובא השם אלוהי כל קדושים עמך, והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וכיפאון, והיה יום אחד, הוא יוודא לשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שוב, אותם העקרונות שנמצאים שם, ואחר כך יש תיאור מזעזע של מגפה. מגפה שפוגעת בגויים הבאים על ירושלים במלחמה. איזה מין מגפה זאת? מגפה מאוד מוזרה. וזאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר צבאו על ירושלים. המק בשרו והוא עומד על רגליו. ועיניו תימקנה בחוריהן. ולשונו תימק בפיהם. זה מין מלחמה, זה מלחמה מאוד מוזרה. שפתאום אנשים עומדים ופתאום עיניהם, לשונם, כל זה נער. יש אפשרות היום טכנית לעשות את זה, קוראים לזה פצצת הפרוטון. שפצצת הפרוטון לא הורסת שום דבר שאיננו חי, כלומר הבניינים נשארים בשלמותם, רק כל מה שחי נחנק. זה אפשרי, אולי זה התיאור, אי אפשר לדעת. אחר כך זה מסתיים. מה? איך זה נגמר? נימוק. נימוק זה הכוונה הולך ומצטמק. כן? יש שם תיאורים מזעזעים, וגם יהודה תילחם בירושלים. אני כאן לא קורא לכם את הכל, זה מסתיים מחג הסוכות, שכל העמים באים לחג הסוכות לירושלים. טוב, עכשיו, זה שיש תיאורים שונים, זה מעורר שאלה. כן? השם ישחק, כפי שהזכרת, פרק ב' בתהילים. אולי זה לא צחוק, אלא יש חוק, חוק אלוהי. זה כבר לא נשמע מצחיק לגויים ההם. תודה. יעיין הכבודו במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד ב', ששם נאמר כפי שאני אמרתי. טוב, צריך ללמוד פעם על מהות הצחוק, מה זה הצחוק ביהדות, מה זה הצחוק של הקדוש ברוך הוא. יש מה לדבר על זה. לצורך זה, אני הבאתי לכם, אבל לא צילמתי לכולם, רק לעצמי. אבל אני יכול להגיד לכם איפה זה לקוח. מהמדרש שנקרא שוחר טוב, או מדרש תהילים, על ספר תהילים, מזמור קוף י' ח'.
איזה תיאור, אני לא יודע איפה זה כתוב, שיצאו מים מאבן השתייה ושיעולו דרך הקדרון יגיעו על ים המלח ויציפו שם.
הפסוק שאתה מציין הוא אחד הפסוקים שדילגתי עליהם פה, ביזכריה. טוב, כאן המדרש רואה את הרמזים לכל העניינים שאנחנו מדברים עליהם במזמור קי"ח. מה נאמר במזמור קי"ח? כל גויים סבבוני. מה זה כל גויים סבבוני? זה מה שתואר כאן בנביאים, שבא איזה שלב שבו כל האנושות כולה באה לשירת הברבור, לקרב האחרון. כן, כל גויים סבבוני. מה המשמעות של סבבוני? מסביב. זה גם משון סיבתיות. העולם של הגויים הוא עולם של סיבתיות. קאוזליטי. אז כל גויים סבבוני, הם מכניסים אותי לעולם של סיבתיות. עולם רציונלי באמת. אבל בשם השם, כי המילם. מה זה המילם? לחתוך, כמו ברית מילה. כן, שאני חותך את הסיבתיות. אז כלומר, זה מילה קשה, כן? המילם זה מילה של ניצחון, של ניצחון אגרסיבי. אז איך הפסוק? אני חוזר. כל גויים סבבוני, בשם השם כי המילם. סבוני, גם סבבוני, בשם השם כי המילם. סבוני כדבורים, דוערכו כאש קוצים, בשם השם כי המילם. אם כן, שלוש פעמים מתאר הנביא, דוד המלך, כנראה. כלומר, המשורר בתהילים מתאר לפנינו שלושה פעמים שכל גויים סבבוני, ובסוף בשם השם כי המילם. מה זה השלוש פעמים האלה? כל גויים סבבוני, אומר המדרש, שלוש פעמים עתיד גוג ומגוג לעלות לירושלים. כלומר, זה לא מלחמת גוג ומגוג, אלא זה מלחמות גוג ומגוג. זה מתחיל להיות מפחיד יותר. כן, שלוש מלחמות. לא סתם מלחמה, אלא שלוש. והמוקד של המלחמה עכשיו מבורר ירושלים. כלומר, שלוש מלחמות על ירושלים. עתיד גוג ומגוג לעלות ירושלים כדרך שעלה סנחריב לארץ ישראל, וכדרך שעלה נבוכדנצר לירושלים שלוש פעמים. כלומר, גם נבוכדנצר וגם סנחריב עלו שלוש פעמים, והם היו באמת מועמדים להיות גוג ומגוג. אם היינו זוכים, אז הייתה מסתיימת ההיסטוריה. פעם ראשון הוא אומר, כל גויים סבבוני, שהוא עתיד לכנוס כל העולם ולהעלותם לירושלים, שנאמר, ונאספו אליו גויים רבים וכל הפרשה. מאיפה הפסוק הזה, ונאספו אליו גויים רבים? מזכריה פרק ב'. כלומר, הגרסה הראשונה, המלחמה הראשונה, היא המלחמה המתוארת בספר זכריה, שהתוצאה שלה הייתה חלוקתה של העיר. זו המלחמה הראשונה של גוג ומגוג. אוף, שליש אחד מאחרינו. והמה פרוחין, כלומר נשברים. לכך נאמר בשם השם כי המילם. פעם שנייה הוא אומר, סבוני גם סבבוני, שהוא עתיד להרגיש כל האומות ולהעלותם לירושלים, שנאמר, למה רגשו גויים? מאיפה הפסוק הזה? מה? תהילים, פרק ב'. מה התוצאה של המלחמה בתהילים פרק ב'? שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. כלומר, כתוצאה מהמלחמה הזאת, ארץ ישראל נכבשת. נכון? כלומר, מפסיקה חלוקתה של העיר שתוארה במלחמה הראשונה, והארץ מאוחדת. קרה? זה מלחמת ששת הימים, נכון? נכון? הייתה מלחמה כזאת? אתה זוכר שהייתה מלחמה כזאת? סיפרו לך. מה קרה בעקבות המלחמה הזאת? ירושלים שהייתה מחולקת, התאחדה, נכון? התאחדה לגמרי. היא כולה תחת שלטון ישראל. והם פרוחים שלכך נאמר בשם השם כי המילם פעם שנייה. אז מה אמרת? שני שליש. מוריד משהו, אה? טוב. פעם שלישית אומר. אגב, אנחנו צריך להבין למה יש שלוש מלחמות. למה צריך את זה? כן? פעם שלישית אומר, סבוני כדבורים. מה זה דבורים? דבורים זה מלשון דיבורים. מלחמה בדיבורים. כלומר, זה מלחמה דיפלומטית. כן? שהוא עתיד לפרוש דוגמניות על כל המדינות, להוציא כרוזות. כלומר, דרך הכרזות, דרך הצבעות, זה האופן שבו רוצים להשיג את ירושלים. כמה דעת אמרת? קראו זאת בגויים, קדשו מלחמה, בכל הפרשה. כלומר, המלחמה מתחילה בעיקר, כמובן שיש מן הסתם גם מלחמה, כפשוטו, אבל זה מתחיל בדרך הדיפלומטית. זה האופן שבו מנסים להשיג את ירושלים, והם הפרוכים, לכך נאמר, בשם השם כי המילעם, פעם שלישית. זה מאוד מעניין, מה זה אומר המלחמה השלישית הזאת? היא מעניינת אותנו. היה בירושלים חכם אחד, הרב מנחם מנדל קשר, זיכרונו לברכה. הוא כתב בעקבות מלחמת יום, הוא כתב הרבה ספרים חשובים, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, הוא כתב ספר הנקרא מלחמת יום הכיפורים. למה? למה הוא קרא לספר כך? כי הנושא של הספר היה מלחמת יום הכיפורים. והוא סבר, כנראה בטעות, שהמלחמה השלישית המוזכרת כאן, היא מלחמת יום הכיפורים. מדוע הוא לא צדק? כי זו לא הייתה מלחמה על ירושלים. אבל הוא בעצמו, שם דן, איך אני אומר על המלחמה הזאת שהיא מלחמת גוג ומגוג, הרי לא הייתה על ירושלים. והוא שם עושה פלפולים שלמים כדי להסביר למה זה בכל זאת על ירושלים. אבל למה הוא ראה צורך בזה? כי בימים ההם לא עלה על דעתו של שום אדם אחרי המלחמה, אחרי הניצחון האדיר של מלחמת ששת הימים, שעוד פעם ירושלים תעמוד לדיון בכלל. והיום אנחנו רואים שאכן כן. כן, אז כך שאנחנו לא זקוקים לפלפולים של הרב קשר, זיכרונו לברכה, אלא אנחנו רואים כפשוטו. כלומר שיש מלחמה על ירושלים, והמלחמה היא דרך דיבורים. מה זאת אומרת דיבורים? שיש טענות מוסריות, כן, שעניינם בדיבור, באידיאולוגיה, על החזקתה של ירושלים על ידי ישראל. כי כל העולם רוצה את ירושלים. אומרים ירושלים, זה לא יכול להיות הבירה של היהודים. זאת עיר, הייתי אומר, חשובה מדי לאנושות כולה. כדי שהיא תינתן בידי היהודים, היא צריכה להיות עיר קוסמופוליטית. היא שייכת לכל הדתות כולן. לכל אחד יש צ'ופצ'יק פה. לזה יש כיפת סלע, ולזה יש כותל, ולזה יש קבר, וכו'. וזה על הבולים של משרד התיירות. אנחנו נעשה פה מוזיאון עולמי, כן? שבו שום דבר לא יהיה חי, אלא יהיה הרבה מאוד כסף למוכרי הפלאפל, והרבה מאוד כסף למדריכי תיירים. כן, אבל להפוך את זה לבירה, ודאי שלא. כי ממה מפחדים? ממה שיכול לצאת מירושלים. מה שיכול לצאת מירושלים זה תיקון העולם, ותיקון העולם דורש נקיטת עמדה, להבהיר את המושג האלוהי בטהרתו. וכל זמן שהמושג האלוהי איננו מתואר, איננו מבורר, יש לנו הסכנה הזאת של ההתנגדות של אומות העולם למה שאנחנו עושים. מה?
הם לא רוצים.
הם לא רוצים את זה, כי אף אחד לא רוצה לקבל מוסר. כן, מה אתה אומר?
אפשר לומר על פי הפשט שדבורה שהיא עוקצת אותך היא מתה.
כן, זה גם. שמעתי הסבר כזה גם כן. שדבורה, כשהיא עוקצת, היא מתה. דבורים. כן, יש גם סוג כזה של טרור, של מי שמתפוצץ יחד עם החגורה שלו. כן, זה גם יכול להיות. כן, כדבורים. כן. אבל בסוף, בשם השם, כי המילם, הדבר הזה אם כן דורש מאיתנו, עבודה שלמה, לפחות נקיטת אחריות על המעבר של החברה הישראלית ממצב שבו היא חושבת אך ורק על עצמה, למצב שבו היא שואלת את עצמה מהו התפקיד שלה ביחס לתרבות האנושית הכללית. ואז נוכל גם להימלט ממלחמת גוג ומגוג. תודה רבה, שלום.